השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הרב שלמה קרליבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולתלמידו אוהבו רב חיים ברוך בן יהודה ארנברג, זכרונו לברכה. נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתם. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת מרדכי שלומוביץ בן חיה ויהושע, זכרונו לברכה. היום הוא יום השנה השביעי לפטירתו. נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ג במסכת ראש השנה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה העשירית לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בשורה ה-11 בעמוד הבא. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בשני החלקים הראשונים נדבר על השלב שקובע למעשר בגידולים שונים. בחלק השלישי נראה מאמר מוסגר לגבי היכולת לדייק בשיעורי דרבנן. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. נזכיר שבשיעור הקודם הקדמנו שיש שלושה שלבים הלכתיים בגידול של הצמח. היום נתמקד רק בשלב הראשון, וזה השלב שקובע לאיזה שנה אותו צמח שייך, כשהשלב הזה משתנה בין סוגים שונים של גידולים. היום נראה לגבי איזה שני דיונים, אבל לפני שנראה אותם, קודם נעשה סקירה מהירה של הגידולים השונים שיש. מה השלב הראשון, כלומר השלב שקובע למעשר בכל אחד מהם? אז בתבואה וזיתים כבר הזכרנו שזה שליש גידול, בירקות הזכרנו אתמול שזה לכיתה, בפירות זה חנתה, בטלטן אומרת הברייתא ממש בהתחלת הלימוד היום שזה מי שתצמח, והגמרא מסבירה שהכוונה היא מי שיהיה זרעים בתוך הטלטן, ובקטניות עוד מעט נראה שזה מההשרשה. אז שוב, בתבואה וזיתים שליש, בירקות לכיתה, בפירות חנתה, בטלטן מי שיהיה לו זרעים, וקטניות מי שהשרישו. עכשיו רק נזכיר שירקות, פירות, טלטן וקטניות, המעשר שלהם הוא רק מדרבנן, ולכן לרבנן יש איזושהי גמישות להחליט מה השלב הראשון, כמו שעוד מעט נראה. עד כאן ההקדמה, ועכשיו נתחיל את שני הדיונים. הדיון הראשון זה מה המקור לזה שבתבואה וזיתים, מה שקובע זה שליש גידול. לגבי זה, הגמרא תביא שלושה מקורות. המקור הראשון זה של רב אסי, והוא לומד את זה מפסוק לגבי מצוות הקל. כתוב בדברים למד א', ויצב משה אותם לאמור מקץ שבע שנים, כלומר בתחילת השנה השמינית, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, אז עושים את מצוות הקל. עכשיו הפסוק הזה קשה, הרי מצד אחד כתוב מקץ שבע שנים, כלומר זה בסוכות של השנה השמינית, ובכל זאת כתוב שם במועד שנת השמיטה, הרי זה כבר לא שנת שמיטה, זה השנה השמינית. אלא למה כתוב שמיטה? זה בא ללמד אותנו שתבועה שקצרנו בסוכות, יש לה קדושת שביעית. ולמה? כי חלק ניכר מהגידול שלה נעשה בשנת השמיטה. כמה זה חלק ניכר? אז רבנן יודעים שאם קצרנו בסוכות, זה אומר ששליש כבר גדל לפני ראש השנה. אז מכאן יש לנו מקור שמה שקובע זה החלק הראשון של הגידול, והחלק הזה הוא שליש מהגידול. זה המקור הראשון, אבל רבי זיירא דוחה, כי אומר, נכון שהפסוק מתכוון לומר שהתבואה קדושה בקדושת שביעית, אבל אולי זה לא בגלל שזה הביא שליש לפני ראש השנה. אולי זה נכון אפילו אם זה לא הביא שליש לפני ראש השנה. כי אולי הפסוק פשוט בא לחדש שאיסורי שביעית ממשיכים עד סוכות, בלי קשר למתי זה ושליש, וממילא אי אפשר ללמוד מכאן. לכן את המקור הראשון אנחנו דוחים, ועוברים למקור השני, שהוא בעצם זהה למקור הראשון, פשוט הוא לומד את זה מפסוק אחר. הפסוק האחר זה בשמות כף ג', שם כתוב מתי יוצא חג הסוכות, כתוב שם וחג האסיף בצאת השנה, באוספך את מעשיך מן השדה. עכשיו באוספך את מעשיך זה מתאר לנו את הזמן של החג, שזה בזמן האסיף. עכשיו ממילא למה גם כתוב וחג האסיף? לכאורה האסיף כאן זה מיותר, כי הרי עוד שנייה נכתוב באוספך את מעשיך. אלא אומרת הגמרא שהמילה האסיף בא ללמד אותנו משהו אחר, וזה שהאסיף זה בעצם רמז לקצירה, כי הרי בקצירה אנחנו בעצם מתחילים את האסיף, ודורשים חג האסיף, כלומר מי שקוצר בחג אז בצאת השנה. כלומר אם הוא קצר בחג הסוכות, אז היבול נחשב של השנה שעכשיו יצאה, ולא השנה שהוא עכשיו נמצא בה. כלומר שוב אנחנו רואים שקצירה בסוכות נחשבת לשנה הקודמת, כי חלק ניכר מהגידול היה בשנה הקודמת, וכמה זה חלק ניכר? כאמור, שליש. אז הנה מקור נוסף לזה שהולכים לפי שליש גידול בתבואה. זה המקור השני, והגענו לשורה השביעית בעמוד א', ועכשיו נדלג על מאמר מוסגר מאוד ארוך לשורה השביעית לפני סוף עמוד א', וגם את המקור הזה אנחנו נדחה. התחייה היא של רבי חנינה, שהוא אומר, המילים חג האסיף בכלל לא מיותרות, זה פשוט השם של החג. למה זה השם של החג? הרי החג נקרא חג הסוכות, לא נקרא חג האסיף, אלא שמסביר רבי חנינה שכשכתוב חג האסיף, זה בעצם כאילו שכתוב חג הסוכות. למה? כי הרי ממה עושים סוכות? הגמרא לומדת מדברים תזיין על מה שכתוב חג הסוכות, תעשה לך שבעת ימים באוספך מגורנך ומעקבך, שתסוקה עושים מפסולת גורן ויקב. ממילא גם אצלנו, כשכתוב חג האסיף, הכוונה היא לחג הסוכות שעושים אותם ממה שאתה אוסף מהגורן והיקף. בקיצור, כשכתוב חג האסיף, זה בעצם כאילו שכתוב חג הסוכות, וממילא זה בכלל לא מיותר, וממילא אתה לא יכול ללמוד מכאן לגבי קצירה, כי כל הלימוד היה בהנחה שזה מיותר, אבל זה לא. אז את המקור השני לזה שבתבועה מה שקובע זה שליש גידול, גם דחינו, ואנחנו עוברים למקור השלישי והאחרון, בברייתא, שתי שורות לפני סוף עמוד א'. שם רבי יונתן בן יוסף פשוט לומד את זה מדרשה על הפסוקים לגבי שמיטה. שם התורה מתארת מה יקרה אם עם ישראל ידאג שלא יהיה אוכל בשנת השמיטה, אז השם מרגיע אותם, ואומר להם אל תדאגו, האוכל של השנה השישית יספיק לכם גם לשישית, גם לשביעית, וגם לחלק מהשמינית. כמו שכתוב, וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם מן התבואה הישן, כלומר תבואה מהשישית, עד השנה התשיעית. עכשיו ממילא, כיוון שזה כתוב, אז למה לפני זה גם כתוב, ועשת את התבואה לשלוש השנים? לכאורה זה מיותר, כי הרי עוד שנייה נאמר את זה, אלא מסביר רבי יונתן בן יוסף, שזה בא לדרשה, שבמקום לקרוא ועשת את התבואה לשלוש השנים, בוא נקרא ועשת את התבואה לשליש. כלומר, שבתבואה מה שקובע את השנה, האם זה שייך לשנת השמיטה או לא, לשנת המעשר או לא, זה שליש הגידול. אז זה המקור השלישי לזה שבתבואה מה שקובע למעשר זה שליש הגידול, ואת המקור הזה לא דחינו. עד כאן החלק הראשון של השיעור, חיפשנו מקור שבתבואה מה שקובע זה שליש. החלק השני של השיעור זה בשורה הרביעית בעמוד ב', וזה לגבי מה השלב הקובע לקטניות, ואת החלק הזה נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון זה לראות מה דעת רבנן במשנה בשביעית. שם רבנן אומרים לגבי אורז, דוחן, פרגין וסומסומין, שבכולם השלב שקובע למעשר זה השרשה. כלומר, ממש בתחילת הגידול, כבר כשזה מושרש, מאז נקבע לאיזה שנה זה שייך. עכשיו על זה שואל רבא, למה לפי ההשרשה? כלומר, למה לא ללכת או כמו תבואה שזה שליש גידול, או כמו ירקות שזה לכיתה? איך הגענו להשרשה, שזה שלב הרבה יותר מוקדם? ועונה רבא בעצמו, שכאן, בניגוד לשאר הדברים שהזכרנו, יש לנו בעיה, כי בירקות ובתבואה, באופן כללי, כל השדה מתפתח באותו קצב. לעומת זאת, באורז ודוחן, זה נעשה פרחין פרחין, כלומר, לא כל השדה מתפתח באותו קצב, ויש יום שהוא מלקט את מה שמוכן באזור אחד של השדה, ואחרי שבוע שבועיים באזור אחר של השדה. לא הכל באותו קצב, ובסוף, אחרי שהוא ליקט את כל השדה, והוא עושה הרמה אחת של כל היבול של כל השדה, רק אז הוא מפריש. עכשיו, מה הבעיה עם זה? הבעיה היא שאם נלך לפי שליש גידול, או לפי הלקיטה, אז כאמור לא הכל באותו זמן, והוא הרי מפריש על הכל בבת אחת, ויכול להיות שיש כאלה שהביאו שליש, או שהוא ליקט אותם לפני ראש השנה, ויש כאלה שאחרי, והוא מפריש עליהם ביחד, ואז יכול להיות שהוא יפריש מהישן על החדש, או מהחדש על הישן. לכן, מסביר רבה, חזר רצו לקבוע שלב שהוא שווה בכל השדה, ולכן הם קבעו שכאן השנה נקבעת לפי השלב הכי מוקדם, שזה שלב ההשרשה. זה הסבר של רבא, למה הולכים באורז ודוחן לפי ההשרשה. עכשיו שואל זה אביי, אם כל החשש שלך זה שיפרישו מהישן על החדש או להפך, יש פתרון אחר, וזה משהו שרבי שמעון שזורי אמר שאפשר לעשות, וזה בילה. כלומר, תערבב טוב טוב את כל האורז של השדה בערימה הסופית, ואז מתוך זה תוציא את התרומות ומעשרות, ואז ממילא, כיוון שהכל מעורבב, אז מן הסתם גם במה שהוצאת בשביל התרומות ומעשרות, גם בזה יש את אותו ערבוב לפי אותו יחס. ואז כשאתה מפריש, פשוט תכוון שמה שביד שלך שאתה מפריש שהוא מהישן, אז הוא יהיה תרומות ומעשרות על הישן שבערימה, ומה שאצלך מהחדש, הוא יהיה על החדש שבערימה. זה נקרא בילה, וזה כאמור טריק של רבי שמעון שזורי, פשוט תערבב טוב את הערימה, ואז תוציא את תרומות ומעשרות. אז זה מה ששואל אביי את רבא, אם כל החשש זה ישן וחדש, למה לא עושים בילה? עונה לו רבא, פשוט מאוד, כי רבנן חולקים על רבי שמעון שזורי, ולדעתם אי אפשר לסמוך על בילה, כי יכול להיות שמה שהוצאת בשביל להפריש, לא מעורבב באותו יחס של הערימה הכללית, ואז כן יצא בכל זאת שאתה מערבב בין ישן לחדש, או שלא תפריש מספיק, וממילא אי אפשר לסמוך על זה, ולכן הפתרון היחיד זה מה שאמרנו, שפשוט הולכים לפי ההשרשה, ולא לפי שלבים מאוחרים יותר. עד כאן השלב הראשון בדיון לגבי קטניות. השלב השני זה שכיוון שהזכרנו כבר את רבי שמעון שזורי, בוא נראה מה הוא אומר. אז רבי שמעון שזורי אומר שמצד אחד מה שקובע זה באמת ההשרשה, מצד שני הוא אומר שאפשר לעשות בילה, ולכן מבחינתו אין לו בעיה להרבב אורז שהשריש לפני ראש השנה עם אורז שהשריש אחרי ולהפריש על הכל ביחד, למרות שזה ישן עם חדש, כי נעשה בילה, נערבב טוב טוב ואז זה בסדר. אז זה רבי שמעון שזורי שיש בילה. עכשיו בסוגריים, יש כאן משהו מפתיע בדעת רבי שמעון שזורי, כי למרות שהוא כאמור אומר שכן אפשר לעשות בילה, בכל זאת, גם הוא אומר שהשלב שקובע זה השרשה. עכשיו, כל הראשונים שואלים, אם אפשר לעשות בילה, אז למה השלב שקובע זה השרשה? הרי כל הסיבה שאמרנו השרשה זה כי אי אפשר לעשות בילה, ולכן אנחנו חוששים מישן וחדש, ולכן הולכים לפי השרשה. אבל לרבי שמעון שזורי שאפשר לעשות בילה, אז אפשר ללכת לפי שליש או לפי לקיטה, ופשוט נעשה בילה, וכך לא יהיה חשש של ישן וחדש. אז תראו ברמב"ן שלדעתו באמת לפי רבי שמעון שזורי הולכים לפי השרשה, לא בגלל החשש של ישן וחדש, אלא מסיבה אחרת. אחרת. מאיזה סיבה? הגמרא לא כתבה, כי זה לא מעניין אותה. מה שמעניין אותה זה דעת רבנן. תראו ברמב"ן שהוא מציע שם סיבה. בכל אופן זו דעת רבי שמעון שזורי, אפשר לעשות בילה, ומה שקובע זה השרשה, וממילא אפשר לערבב בין מה שהשריש לפני א' בתשרי למה שהשריש אחרי על ידי בילה. עד כאן השלב השני, רבי שמעון שזורי. השלב השלישי זה לראות מה דעת שמואל. שמואל מפתיע אותנו כי מצד אחד הוא אומר שהלכה כרבי שמעון שזורי שאפשר לערבב קטניות שהשרישו לפני ואחרי ראש השנה, מצד שני הוא אומר בפירוש שהלכה היא שאין בילה. אז אם אין בילה, איך הוא מאפשר לערבב בין מה שהשריש לפני או אחרי? אז התשובה היא ברורה, כי שמואל בכלל לא הולך לפי השרשה, אלא הוא הולך בקטניות לפי גמר הפרי. וממילא לא מעניין אותו מתי זה השריש, מה שמעניין אותו זה גמר הפרי. וממילא הוא יכול לערבב מה שהשריש לפני ואחרי ראש השנה, בהנחה שבכל מקרה גמר פרי היה אחרי ראש השנה. אז שוב, דעת שמואל זה מצד אחד כמו רבנן שאין בילה, מצד שני לא כמו רבנן, כי לדעתו בקטניות לא הולכים לפי השרשה, אלא לפי גמר הפרי, וממילא באופן מעשי, אבל לא מאותה סיבה, הוא יכול להסכים למשפט שרבי שמעון שזורי אמר, שאפשר לערבב קטניות שהשרישו לפני ואחרי ראש השנה, אבל כאמור לא בגלל שיש בילה, אלא פשוט כי הולכים לפי גמר הפרי. אז זו דעת שמואל שבקטניות הולכים לפי גמר הפרי, תראו בתוספות שהוא מבין שזה בעצם כמו כל הירקות, כי האמת היא שגם בשאר הירקות שאנחנו הולכים בהם לפי הלקיטה, הלקיטה היא פשוט מיד אחרי גמר הפרי. בקטניות, כיוון שהלקיטה לא מיד אחרי גמר הפרי, אז שמואל אמר גמר הפרי, והוא לא אמר לקיטה, אבל העיקרון הוא שבאמת קטניות זה כמו כל שאר הירקות. עכשיו בסוגריים, לא ברור איך שמואל יפתור את הבעיה של ישן וחדש, ועוד הרע, תראו בראשונים שכולם מקשים איך יכול להיות ששמואל ממציא כאן שיטה חדשה, הרי התנאים אמרו שהולכים לפי ההשרשה, ולא לפי גמר הפרי, ובעקבות זה חלק מהראשונים משנים מאוד את מה שאמרנו עד עכשיו, אבל אנחנו הלכנו לפי הפשט של רשי, בכל אופן תראו בראשונים. בזה הגענו בערך לשליש העליון של י' עמוד א', ועכשיו נחזור אחורה לשורה השביעית בי' ג' עמוד א', לקטע שעליו דילגנו, ונראה את החלק השלישי של השיעור, שזה מאמר מוסגר. כאן שואל רבי ירמיה, השאלה שהיא די אופיינית לו, אמרנו מקודם שידוע לחזל שתבועה שנקצרה בחג הסוכות, בידוע שיביא השליש לפני ראש השנה, ומזה ניסינו ללמוד שבתבועה הולכים לפי שליש הגידול. עכשיו על זה שואל רבי ירמיה, מה באמת חזל יכולים להסתכל על תבועה ולדעת שזה בדיוק שליש? מה הם יכולים לדייק עד כדי כך? זאת השאלה של רבי ירמיה, ועל השאלה הזאת הגמרא מביאה שתי תגובות, אחת של רבי זיירה ואחת של רבי ירמיה עצמו. רבי זיירה עונה לו, כן, חזל יודעים להסתכל ולדעת בדיוק מה השיעור של משהו, ולכן גם בדינים אחרים הם קבעו שיעורים מדויקים, והם יודעים לבדוק וגם לצפות מאיתנו שנדע האם זה עומד בשיעור המדויק, למשל 40 סאה למקווה, כביצה לטומאת אוכלין, ועוד הרבה דוגמאות שבהם צריך שיעור מדויק, וחזל יודעים לבדוק את הדבר ולראות האם זה עומד בשיעור או לא. זאת תגובה ראשונה. תגובה שנייה זה של רבי ירמיה עצמו, שהוא בעצם קצת חוזר בו ממה שהוא שאל, והוא אומר, בעצם רבי זיירה, אתה צודק, באמת חזל ידעו להסתכל על תבועה ולדעת האם זה כמעט שליש או שזה כבר רבי שליש. ואיך אני יודע את זה? אומר רבי ירמיה, אני הוכיח את זה מבני ישראל כשהם נכנסו לארץ. מה הוכחה? הרי בני ישראל נכנסו ביוד בניסן, ושישה ימים אחרי זה בתת זי ניסן, כלומר מיד אחרי יום טוב ראשון של פסח, הם הקריבו את העומר, ואז הם אכלו מהתבועה של הארץ. עכשיו שאלו את רב כהנה, הרי את העומר צריך להקריב מתבועה שלהם, לא של גויים, כי הרי כתוב קצירכם, אז מתי בדיוק בני ישראל הספיקו שיהיה להם תבועה בשביל להקריב לעומר? הרי הם רק נכנסו לארץ לפני שישה ימים. אז על זה ענה רב כהנה, מה שבני ישראל עשו, אז הם לקחו תבועה מהגויים, אבל תבועה כזאת שכמעט הביאה שליש, אבל לא לגמרי, למשל שהביאה רבע. ואז במשך ששת הימים הבאים היא הביאה שליש, ואז כיוון שזה הביא שליש בעד ישראל, אז אפשר כבר להקריב את זה לעומר. עכשיו אומר רב ירמיה, הרי התבועה שהם לקחו מהגויים, הרי לא מדובר בתבועה שהיא לגמרי רחוקה משליש, כי אז אין סיכוי שהיא תגיע תוך שישה ימים לשליש, אלא מדובר בתבועה שהיא כמעט שליש, למשל רבע, ואז בימים שנותרו היא הגיעה לשליש. וממילא מה אנחנו רואים? שבני ישראל ידעו להבחין שהתבועה שהם קונים עכשיו, אפילו שהיא קרובה לשליש, הם ידעו להבחין שהיא לפני שליש. ממילא כמו שהם ידעו להבחין דברים כאלה, אין סיבה לומר שחזל לא ידעו, אלא גם חזל ידעו להבחין בתבועה האם זה כמעט שליש או שזה כבר שליש. זאת הראיה שרבי ירמיה מנסה להביא, שבאמת חזל ידעו להעריך האם התבועה הביאה שליש, אבל הגמרא דוחה את הראיה שלו, כי יכול להיות שהתבועה שבני ישראל לקחו באמת הייתה מאוד רחוקה משליש, ולכן הם יכלו לדעת שזה פחות משליש. אבל באמת, אם היא הייתה קרובה לשליש, אז אולי הם כבר לא היו יודעים להבחין. כלומר, אולי אין מכאן ראיה שאפשר להבחין בדיוק כזה בשליש. עכשיו, אם נאמר, אם זה היה כל כך רחוק משליש, אז איך זה גדל תוך שישה ימים להיות שליש? זו סגולה מיוחדת של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ צבי, היא מגדלת תבועה מהר, לכן יכול להיות שגידלה את התבועה מאוד מהר, כי הרי גם לשיטת רבי ירמיה עצמו, שהם לקחו את זה כשזה היה רבע וזה גדל לשליש, גם זה לא דבר שבאופן נורמלי קורה בשישה ימים. אלא זו סגולה מיוחדת של ארץ ישראל. אז באותה מידה, יכול להיות שבאמת הם לקחו את זה כש שזה היה מאוד רחוק משליש, ואותה סגולה גידלה את זה מאוד מהר עד לשליש, ולכן כאמור אין מכאן ראייה שהם יכלו לדייק, כי יכולת שהם לקחו את התבואה כשעדיין הייתה מאוד קטנה רחוק מאוד משליש. עד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי היכולת לדייק בתבואה האם היא הביאה שליש או לא. החלק הזה נגמר 7 שורות לפני סוף עמוד א', את השאר כבר ראינו. אגב, בחוברת ובסיכום באתר כתבנו איזה הערה לגבי השאלה של רב ירמיה והתשובה. בכל אופן נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו בנושא של מה השלב שקובע את שנת המעשר. באופן כללי הקדמנו ואמרנו שבתבואה וזיתים זה שליש, בירקות זה לקיטה, בפירות זה חנתה, בטלטן זה מי שתצמח, ובקטניות לפי רבנן זה מי שהשרישו, ועל זה ראינו אחרי זה שני דיונים. דיון אחד היה מה המקור לזה שבתבואה וזיתים זה שליש, לזה הבאנו שלושה מקורות, שני המקורות הראשונים שראינו היו משני פסוקים שמהם עולה שמה שנקצר בסוכות עדיין שייך לשנה הקודמת כי הוא הביא שליש בשנה הקודמת, או מפסוק שאומר שיש לו קדושת שביעית, או מהפסוק וחג האסיף בצאת השנה שזה שייך לשנה שיצא, אבל את שני המקורות האלו דחינו, אז המקור השלישי היה מדרשה על הפסוק ועשת את התבואה לשלוש השנים שהמילים האלה מיותרות כי זה נאמר גם בפסוק אחרי זה ולכן דורשים תבואה לשליש, כלומר מה שקובע בתבואה זה שליש. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על מה הזמן שקובע בקטניות, כמו אורז, דוחן, פרגין וסומסומין, אז הבאנו לזה שלושה שלבים. בשלב הראשון ראינו שהמשנה בשביעית אומרת שמה שקובע זה השרשה, ורבי הסביר למה השרשה, כי אם נלך לפי הלקיטה או לפי גמר הפרי או לפי שליש, לא לכל השדה זה קורה בבת אחת, ואז ממילא יכול להיות מצב שחלק יגיעו למעשרות לפני ראש השנה וחלק אחרי, ואז הוא יפריש על ישן וחדש ביחד, ולכן עשו משהו שכן קורה בבת אחת, וזה השרשה. עכשיו, על זה שאל הבעיה, מה הבעיה שהם לא כולם בבת אחת? הוא יכול לקחת את הישן ואת החדש ולעשות בילה, כמו שרבי שמעון שזורי אמר, ענה לו רבא, רבנן סוברים שאין בילה, בניגוד לרבי שמעון שזורי. זה היה שלב ראשון. בשלב השני ראינו דעת רבי שמעון שזורי בעצמו, שמצד אחד הוא אומר שיש בילה, אבל מצד שני גם הוא אומר שמה שקובע זה השרשה, וממילא הוא אומר שאפשר להפריש ביחד קטניות שהשרישו לפני ואחרי ראש השנה, כי ירבבו את כולם ביחד ויעשו בילה, ואז אין בעיה של ישן וחדש. זה השלב השני. בשלב השלישי ראינו מהדעת שמואל, הוא חולק על רבנן, והוא אומר שבקטניות הולכים לפי גמר הפרי, שלפי התוספות זה בעצם כמו לקיטה, הוא גם חולק על רבי שמעון שזורי ואומר שאין בילה, ממייל הוא אומר שבאופן מעשי הוא מסכים למה שרבי שמעון שזורי אמר, שאפשר לקחת קטניות שהשרישו לפני ואחרי ראש השנה ולערבב ביחד, אבל לא בגלל שיש בילה, אלא בגלל שמה שקובע זה לא השרשה, אלא גמר הפרי, שזה היה אחרי ראש השנה, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי והאחרון ראינו שאלה של רבי ירמיה, הוא שואל איך חזל יכלו לדעת האם התבואה בדיוק הביאה שליש. על זה ראינו שתי תגובות. רבי זרע אמר הם יכלו לדעת, כמו בהרבה הלכות שחזל מדייקים בשיעורים שלהם. רבי ירמיה עצמו אחרי זה חוזר בו ומסכים שבאמת הם יכלו לדעת, והוא ניסה להוכיח את זה מבני ישראל שנכנסו לארץ והקריבו את העומר מתבואה שהם קיבלו מהגויים לפני שהביאה שליש ואצלם הביאה שליש, אז הנה ראיה שהם יכלו להבחין בין קצת לפני שליש לבין שליש. אבל דחתה הגמרא, לא, אולי שם מדובר שהם לקחו את התבואה הרבה לפני שליש, והסגולה של הארץ היא זאת שגידלה אותה מהר עד שליש, ולכן הם הצליחו להבחין. אבל אם זה באמת יהיה כמעט שליש, אולי הם באמת לא יכולים להבחין. בכל אופן, כמובן שלמסקנה, הם כן יכולים להבחין, כמו שרבי זעירא אמר, כל טוב.